ראינו בסוף בפרק האחרון, בפרק הג' שישנה רשימה של גיבורים. בהתחלה זה רשימות של גיבורים שהם גיבורי העל, שמופיעים בשתי שלשות, שהם גיבורים מיוחדים שעשו מבצעים אישיים מיוחדים, ואחר כך רשימה של הרבה גיבורים שהם לא מופיעים עם מבצעים אישיים מיוחדים, אלא הם חלק ממערכת, מהצבא. מתף כנראה הצטיינו, היו חיילים יותר איכותיים. בתווך מחבר בין שתי הקבוצות בנייר בן יהודה. בנייר בן יהודה מצד אחד הוא מופיע פה עם משהו אישי, עשה מבצעים מיוחדים. אמנם לא דברים מרשימים כמו מה שעשו קודמיו, אבל בכל זאת רואים שהוא יש לו איזה פן איכותי אישי. מצד שני הוא שייך לספירה של שאר הגיבורים, כי כתוב ולא שם בשלושה גיבורים מלשם נכבד, אבל לשלושה לא בא. הוא לא שייך לגיבורים המיוחדים שהם עשו מבצעים לבד, שהם נזכרו בנפרד מ-30 הגיבורים. הוא חלק מהרשימה, הוא חלק מ-30 הגיבורים, אחד מהם, ככה הרוב המפרשים מסבירים. אבל יש עוד שיטה, ששיטה מיוחדת, שיטת הרלב"ג. הרלב"ג אומר שהוא באמצע. זאת אומרת, הוא לא נמנה עם הגיבורים המיוחדים, הוא גם לא נמנה עם ה-30 הגיבורים האחרים, הוא בתווך, באמצע. ובין כך ובין כך אנחנו רואים שבניהו בן יהודה מופיע בין שתי קבוצות. ומצד אחד הוא לא שייך גם לגיבורים היחידים, האינדיבידואליסטיים, ומצד שני הוא לא ממש חלק מהרשימה של גיבורים שהם חלק מהצבא במובן הרגיל. ובזה אנחנו אולי יכולים לאט להבין למה וישימהו דוד אל משמעתו. נאו בן יהודה מכל הפרק הזה, שוודאי פרק מאוד של אנשים מאוד רציניים, הוא נבחר על ידי דוד, וגם אחרי שלמה אחר כך, להיות הדמות של הגבורה, הדמות הצבאית הבסיסית. וכבר ראינו שבעצם דוד בוחר בו להיות המפקד של של הממלכה, ובזמן שלמה זה יהיה ברור וחד משמעי שבניהו בן יהודה הוא שר הצבא, והוא המופקד על כל ענייני המלוכה, את כל מה שקשור להנהגת המלוכה, זה תחת חסותו של בניהו בן יהודה. כי באמת יש משהו כנראה בדמות הזאת שהוא עומד בתווך, הוא דמות ממוצעת, הוא מצליח לשלב בקרבו איכויות שונות. הוא גם שייך למדרגות הראשונות של אנשים בעלי האיכות האישית המיוחדת, מצד שני הוא גם יש לו זיקה אל הגיבורים הרגילים שהם חלק מהמכלול. יש לו הרבה שילובים. אנחנו רואים שהתנ"ך שהוא מתאר אותו, הוא אומר עליו מספר תארים, הוא רב פעלים ומקבציאל. מה ההבדל בין רב פעלים לבין מקבציאל? שאומרים רב פעלים מתארים כמות, הרבה. שאומרים מקבציאל זה לשון קיבוץ, התסוף. זאת אומרת הדגש פה הוא לא על הריבוי, על הרבה, והדגש הוא דווקא על היכולת לאסוף. זה שני צדדים שונים. כן, חז"ל גם מגדינים לאסוף, ואומרים שגם אם נסביר שזה לא רק על היכולת הצבאית שלו אלא על היכולת הרוחנית, אז הגמרא בברכות דף י"ח שעוסקת בדמותו של בניהו בן יהודה, אז מקבציאל שריבה וקיבץ פעלים לתורה, זאת אומרת הוא הרבה המון, עשה המון, הקים המון ישיבות, המון דברים של תורה, וגם קיבץ, גם ריבה וגם צל. רב פעלים מקבציאל, גם ריבה וגם קיבץ. אז הרב מסביר בעין היה שיש פה שני צדדים באמת. צד אחד זה לפעול, להרבות פעלים חדשים. זה צד אחד. כשאדם הוא פועל הרבה דברים חדשים, הוא אקטיבי ועושה הרבה דברים טובים. מצד שני, יש דבר אחר. יש לפעמים דברים שנעשו בעבר, אבל נעשו באומה, אבל הם מפוזרים בלא מרכז. הם לא הצליחו, לא הצלחת ליצור, האומה לא הצליחה לרכז אותם לקבץ אותם למערכה. עם יוזמות ברוכות שנעשו בכל מיני תקופות, אבל לא הצליחו להפוך את זה למערכה מרכזית לאומית, ואז חלק מהדברים הולכים לאיבוד וחיות מתפזרים. והוא, בנייה בן יהודה, היה לו שני כישרונות. מצד אחד הוא הוסיף דברים חדשים, הוא ריבה. מצד שני הוא ידע גם לאחד ולאסוף ולהפוך למשהו יותר מרכזי וממוסד וממלכתי, כל מיני דברים שהתפתחו באומה. הוא שואל את הניגודים האלו, שוב את היכולת לשלב בין צדדים שונים, בין הצד של הריבוי וההתחדשות לבין הצד של האיסוף והמרכז והאחדותיות. יותר מזה, אחר כך אומרים שהוא ייקה את שני אריאל מואב. הוא ייקה שניים, שני אריאל מואב. חז"ל דורשים, מה זה שני אריאל מואב? שלא הניח כמותו, לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. זאת אומרת, הוא דמות, שוב, דמות כוללת. הוא כולל בקרבו גם את מקדש ראשון וגם את מקדש שני. הוא מצליח לאחד בקרבו צדדים שונים. מקדש ראשון, עיקר הדגש באמת היה, הייתה אחדות באומה. האחדות הייתה באומה, אבל היו חסרים כל מיני תוספות, כל מיני תקנות, כל מיני חידושים שאנשי כנסת הגדולה חידשו. התחדשו מאוד בבית שני, הפרטים, המון פרטים של הלכות. הרב מדבר על זה בחכם עדיף מנביא ומאמר באורות, המון פרטים, המון דקדוקים. אז זה היה חסר בבית שני. לעומת זאת, זה בית ראשון, במקדש שני היו הרבה פעלים, התרבו, היו המון מעשים, המון חידושים, אבל מה שהיה חסר דווקא זה האחדות. אז אומר שחז"ל בעצם, במשפט הזה בעצם מדגישים את שני הצדדים, ריבה וקיבס. ריבה זה בית שני, שעניינו הריבוי של הרבה פרטים והרבה הלכות, וקיבס זה הצד של בית ראשון, של אחדות האומה. ויהוידע היה בתכלית השלמות בשתי המעלות. הוא לא הרניח כמותו, לא מקדש שני, לא מקדש שני, הוא הצליח להשלים את שתי המעלות של שני המקדשים. זאת אומרת, הוא מצד אחד היה לו המון תקנות וחידושים פרטיים ודינים, מצד שני הוא תמיד ידע לאחד את האומה, לאחד כוחות. זה מתאים גם לתיאור הצבאי שלו. זאת אומרת, מצד אחד הוא כנראה ידע לעשות מבצעים יחידיים, אבל הוא ידע גם איך להיות חלק ממערכת, ואיך לאחד את הכוחות למשהו ממלכתי יותר ומאסף יותר. יותר מעוד עוד שלב, אחר כך כתוב שהוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. חז"ל דורשים שני פירושים. פירוש אחד, הבאנו את זה פעם קודמת, שהוא טבל ביום כה בשלג. ופירוש שני, שהוא למד תורת קונין, למד מדרשי הלכה ביום קר. אז הרב מסביר שגם זה כנגד שני הצדדים. זאת אומרת, כל הפסוק הזה בעצם בנוי כאילו כזוג, כשני תכנות. רב פעלים מקבציאל, שני הראלי מואב, וגם כאן שתי צדדים מה זה להקות את הארי ביום השלד. אז צד אחד זה הריבוי. מה זה הריבוי? הריבוי זה לפרוץ דרכים חדשות. הוא פורץ דרכים חדשות. הוא באמת היה פורץ גדול, פורץ דרכים גדול. אפילו הוא פרץ את הקרח, שבר את הקרח, קפץ למקום שאף אחד עוד לא חלם שאפשר לקפוץ עליו. פרץ דרכים חדשות, איש כזה שהוא בהנהגה האישית שלו את עצמו, הוא היה מאוד פורץ, מאוד מחדש, מאוד במובן הזה עצמאי, ייחודי, בן אדם שפועל לבד. מצד שני, יש אנשים כאלו, הוא אומר, שהוא לא יכול להנהיג עם שלם. אתה פורץ, אתה מיוחד, אתה מגיע לכל מיני מקומות, אבל איך אתה יכול להנהיג עם, להוביל ציבור? הצד השני זה תנא ספרא דבי רב. תנא ספרא דבי רב, הוא הצליח להכיל המון המון הלכות של ספר ויקרא, את כל הפרטים, את כל הדינים, להצליח לכלול הכל בכללים קבועים וקצרים, עד שאפשר ללמוד את הכל ביום הזה סיצבא. זאת אומרת, היה לו כישרון להפוך את כל הדינים המסובכים לכמה כללים פשוטים, ברורים, שמי שלומד אותם יכול בעצם לחזור על המון המון הלכות בכללים פשוטים ביום, אפילו ביום מאוד קשה וסגרי שקשה ללמוד. זאת אומרת, היכולת ההכללה, היכולת לשלב המון דברים ביחד, זה יכולת הנהגה, להכיל הרבה צדדים, לסכם את הכל ביחד. אז באמת, אנחנו מבינים למה הוא נבחר להיות המנהיג. להיות, כי יש לו באמת את השילובים המיוחדים האלו של לפחות דרך ולאחד, להרבות ולקבץ, להיות, לשים לב ליכולת האישית, אבל מצד שני לשים לב לצד המלכותית. גם הנסים וולוז'ין, הפירוש לתורה, גם כן הולך פחות יותר בכיוונים דומים על, על הכישרונות של בני הרבן יהוידע. מכיל בקרבו גם את בית ראשון וגם את בית שני, ומי שהוא כזה שהוא מכיל בקרבו את שני הצדדים והוא מסוגל להיות מנהיג, יכול אפילו לעשות דבר שאנחנו צריכים המון המון עוצמה וחוסן לאומי בשביל ללכת אליו, וזה לקחת דברים מהתרבות של אומות העולם. וזה עוד קומה. אנחנו מדברים על ההתכונות לבית המקדש. בשביל לבית המקדש בוודאי שצריך פה שילוב של המון צדדים. צריך בבן אדם מנהיג, מנהיגות כזאת, ובני בן יהודה במובן הזה הוא מתחיל עם דוד וממשיך עם שלמה. זאת אומרת, הוא האיש שיעשה את התפירה, את החיבור של השאיפות של דוד לבנות המקדש, הוא יהיה שותף לשלמה במימוש שלהם, בהקמת הממלכה של שלמה עם בניית בית המקדש. יש משהו בבניה בן יהודה שהוא מצליח לתפור את השאיפות של המקדש עם כל הגודל שבהם, ודיברנו על זה גם על הטהרה שלו, שאיפת הטהרה הגדולה, לימוד הקורבנות, גם מאוד מאוד בולט, הוא שייך למקדש, הוא טובל, הוא באמת קורבנות, והוא עצמו גם כהן, אבל הוא גם לוחם. והוא, כיוון שהוא כל כך כזה, יש פה עוד קומה של מקדש שצריכה לבנות, וזה היכולת לקחת דברים מאומות העולם. כי באמת דיברנו על זה גם, עסקנו בזה קצת שדיברנו על על ההתמודדות, הנושא של הרעב שהיה בארץ, על הגבעונים, עסקנו בגבעונים שהם שותפים לקודש. ביתי בתפילה יהיה לכל העמים. באמת בית המקדש, תקופת המקדש צריכה להיות תקופה כזאת שאנחנו מצליחים לקחת דברים מאומות העולם ולחבר אותם גם. זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט בכלל להצליח לרומם נושאים שנמצאים אצל אומות העולם ולצרף אותם, אבל זה חלק בלתי נפרד מהמקדש, שזמן שלמה זה יהיה נושא מאוד מרכזי בתקופת שלמה, איך מכניסים למקדש את דברים שונים שנמצאים אומות העולם, כי זה חיוני. יש לזה המון מקורות בתנך, שבשביל בתקופת המקדש, כבית המקדש נבנה, חייבים פה צירוף של אומות העולם. את העצים למת המקדש יביאו עצי הלבנון, יביאו הצורים וחלקים שונים, והם צריכים להיות שותפים בעבודה. הם חייבים להיות באיזשהו מקום שותפים, כי בית המקדש זה קומה עליונה יותר. בית המקדש זו אמירה כלל אנושית. את זה הרב כותב גם בעולת ראייה. גם אין היה שבית המקדש נקרא הוד, שהוא אמור להיות המפיץ בשורה ושייך לכל האנושות. בניהו בן יהודה היכה איש מצרי. מצרים זה לכאורה הדבר שהוא הכי מנוגד לישראל. אומר המהר"ל בגבורות השם, מצרים נקראים ערוות הארץ. זה הדבר הכי הפוך מעם ישראל. אנחנו כולנו קודש, ומה תומת הארץ, תומת מצרים. זה המקום הכי תמה, כי מעשה ארץ מצרים לא תעשו. זה המקום הכי תמה. הרמב"ם כותב בהלכות מלכים, בכל העולם מותר לגור חוץ ממצרים. ככה כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, אסור לגור במצרים, איפה שאתה רוצה רק במצרים לא. או מה עם הרמב״ם בעצמו? טעינו שם ברדבז. אבל המצרים, לשם לא מגיעים. איש מצרי, מיצרים, זה ההפך הגמור שלנו, תומת מצרים. הוא רואה איש מצרי, איש מראה, אדם מאוד חזק, מאוד מרשים, ביד המצרי חנית. חנית, העוצמה שלו. אפשר לזרוק עליו אבן כמו שדוד עשה לגוליה, אפשר להפיל אותה, אפשר כל מיני דברים. וירד אליו ושבת ויגזור את החנית מיד המצרי וירגעו בחניתו. מה שמצליח בני בן יום בן עדה לעשות זה מופת. הוא סולל פה דרך מיוחדת במינה. האם אתה יכול לקחת את מה שלכאורה נגדך בתרבות העוינת ביותר, לקחת את החנית, את מה שהוא נגדך, ולהפוך אותו למשהו שהוא בעצם לטובתך, וזה נקרא ניצחון גדול. יש ניצחון ויש ניצחון. יש ניצחון שהרגת, הסתלקת מהאויב, סילקת אותו, וניצחון היותר גדול זה שאתה השתמשת בכלים של האויב שהיו לכאורה נגדך והצלחת לרומם אותם ולשנות אותם ולהפוך אותם למשהו שהוא לטובתך. זאת קומה עיונה מאוד. בשביל לבנות קומה כזאת צריך להיות אדם שהוא אומן, הוא לא רק איש שיודע לשים לב לפרטים, וגם אדם שהתמונה של עם ישראל כל כך בהירה לו, כל כך עמוקה אצלו, שהוא יודע לקחת מאויבים דברים ולהשתמש בהם לטובה. זה האיש שדוד לוקח אותו, את זה אני רוצה. איש שיודע לקחת דברים, זה איש מנצח אמיתי, איתו אפשר לבנות את בית המקדש. והוא ידע לקחת דברים נידחים מאוד, דברים שנראים הכי רחוקים, הכי מזיקים, שנראים ההפך הגמור, לקחת אותם ולהפוך אותם לטובה. הוא יודע לתקן. הרב משתמש בעדר היקר בביטוי הזה על וגדול התחנית מיד המצרי כדי לתאר גדלות של אנשים יחידים שיודעים איך להפוך את החושך. לא, יש שם עדר היקר? ואני יודע שיש. אתה אמור להיות פה, יש מאמר הדור ביום ראשון, אז זה צריך לשבור איזה עשרות. תודה רבה. תודה רבה. במאמר הדור, אתם לא יודעים מאמר הדור, מאמר הדור, אז הוא מתאר כאן ביטוי כזה שאפילו שכשרוצים להתקדם, שעם ישראל רוצה ללכת קדימה, אז גם הנטיות הטבעיות והמחשבות השכליות, אין שום כוח נידח, אין שום מחשבה נדקת, הכל מאיר, הכל חי, הכל מוכן לשרת עם הלכי השרת, הכל אפשר לנצל לטובה. אין עצב ואין צוגה, אין שטן ואין פגרה. זה ממש קשור לתקופת שלמה. שלמה שולח את בניהו בן יהוידע לגייס את השדים, אולם שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל נאמר בגיטין פרק 70 מספרת שבניהו בן יהוידע נשלח לגייס את השדים לטובת בניין בית המקדש. מה זה לשגייס שדים במקדש? דברים שנראים מוזרים, תמאים, תמוהים, רחוקים, מה זה? בניהו בן יהוידע הוא לוחד את ראש השדים בשביל להשתמש בשביל לבנת את בית המקדש. אין פגרה, סוכת שלום פרוסה על כל רגע שחיים, על כל נטיון מחשבה, על כל מצא ומפעל, כולם מתקשרים יחד לעשות על ידם את האומה ואת הדור. ואז הוא מביא את הפסוק שלנו, איש חי רב פעלים מקבציאל שריבה וכבית פעלים לתורה, אין שום מלחמה כבדה לו, וכל כוח אדיר שנראה לכאורה מתחבר עם מניעות נמרצות, בעצם הוא מנצח אותו, וכל דבר הוא משתמש בו לטובה, ושווים תחת ידו, עד הבא להגביר את עונו. אתה רואה משהו שהוא נגדך, אתה משתמש בו להגביר את כוחך. יקע את שני אריאל, הוא יביא את הפסוק שלנו, יד איש מצרי ויגדול את החנית ויד המצרי, כהפרט, כמו בני בן יהודה, כן הכלל, הוא סולד דרך לעם כולו. כשהדרך נכונה להתהלך, אז אפשר לקחת, אפשר לעשות מלחמה, אבל הכוחות הרעים, אפשר לקחת אותם ולהשתמש בהם לברכה. זה ניצחון מיוחד מאוד. ככה מתעוררת כנסת, זה סימן להתעוררות עליונה מאוד. אז דוד המלך מזהה פה בבניהו בן יהוידע איזה דמות שהיא משלבת המון צדדים, מאוד מרכזית, מאוד מצליחה לכלול, וכזאת שיודעת לתפס קומה חדשה לקראת עתיד, לקראת מקדש שאליו אנחנו צועדים. אבל דווקא אחרי התיאור המאוד יפה הזה של הגיבורים של דוד, פרק כ"ד מתחיל בצורה מאוד מוזרה בביקורת. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל ועשת דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. עוד לפני שניכנס לפרק עצמו שעוסק בכך שדוד פתאום היה לו רעיון לספור את עם ישראל, וזה היה חטא חמור, ועם ישראל להנש, ואז בעקבות זה היה את הוא הקריב קורבן בהר המוריה. בכלל, ויוסף אף חרוף, אף השם לחרות בישראל. על מה ולמה? לא כתוב פה. למה השם כועס על עם ישראל? לפני כן ראינו, היה דבר כזה. כן, בפרק א' כתוב ויראה בארץ. אז אמר השם, יש סיבה. על שאול ועל בית הדמים אשר מית את הגבעונים. זה למדנו בפרק א'. אז השם מסביר על מה החטא, מה לא בסדר, על מה צריך לעשות תשובה. אבל פה לא כתוב בכלל על מה. פתאום יש חרף השם ויש איזה כעס. על מה? הפעם מפרשים הולכים בכל מיני כיוונים. כיוון אחד מפרשים במצודות ועוד מפרשים מדבר על זה שעם ישראל התנהג לא יפה במרד אבשלום, והקב"ה יש לו ביקורת על הסוגיה של מרד אבשלום. על זה עם ישראל צריך להיענש, וזה בעצם ביקורת לא על דוד בכלל, דוד הוא בסדר גמור, זה לא ביקורת על דוד, זה בישראל, כן? ישראל צריך לשלם איזשהו מחיר. פירוש שני, בדעת קני מבעלי התוספות על ספר במדבר, הוא כותב כתוב, הוא אומר ככה, לא ידעתי על מה חרב. רשי פה אומר, לא ידעתי על מה חרב. רשי נשאר בשאלה. פה יוצאים בפרק. אומר הדעת כנים והתוספות, יש לומר שחרב פה לאוריה שנהרג. זאת אומרת, עדיין איזשהו חשבון שלא נגמר עם דוד על אוריה שנהרג, ולכן ניחה. מה ניחה? שבדברי הימים יש הרבה יותר גיבורים שמוזכרים שם. ופה הפרק עוצר, פרק כ"ג, עוצר באוריה החיתי כל 37 ונעצר. אבל יש עוד גיבורים בדברי הימים. אלא מה? פה הוא נעצר, הגיע לאוריה, אוריה, הפסיק העניין לומר שחרה לו. אבל יש איזה עדיין סוגיה שעדיין לא נסגרה סביב אוריה החיתי. על זה ששם אותו לפני המלחמה, אז דווקא כשמזכירים את הגיבורים, אז פתאום נזכרים באוריה החיתי. זו שיטה שנייה, דעת זקנים ובעלי התוספות. יש עוד דרכים. דרך נוספת, שבאמת זה המשך של סוגיית הגבעונים. את הגבעונים דיברנו בפרק א', וזה המשך של אותה סוגיה. דרך אחרת מופיעה ברבי משה דוד ואלי, שהוא אומר שלקראת ההתקדמות הרוחנית שהאומה צופה אליה, אז צריך לנקות את הערב רב. היו ערב רב שנדבקו, ולכן היה צריך לנקות אותם לקראת בניין העם, בניין המקדש. אבל אחת השיטות בוא נגיד שהיא הכי קולחת מבחינת הפרק, ההקשר של הפרק, בשיטת הרמב"ן. הרמב"ן, השיטה שלו, פירושו לתורה, בפרק ט"ז, בספר במדבר.
מה? מה הקשר במדבר?
מה הקשר לבמדבר? לא, זה פרק אחר. זה דעת קנים בתוספות במדבר למדהי, ופה זה מקום אחר. לא, אני טעיתי, זה לא במדבר, זה טעות שלי, רגע. Oh, ולקרוא את זה לפנים. מה? אני רשמתי ואני ממש ממש רשמתי, אני לא זוכר למה רשמתי את זה. ובמדבר תזיין פסוק א', פשוט זה היה ראיתי את העמוד שיש פה עמוד אדם. אומר הרמב"ן, על מה היה החטא? על מה יש ביקורת פתאום של דוד? ואני אומר בדרך סברה, אומר הרמב"ן, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בעניין בית הבחירה, שאהרון הלך מאוהל לאוהל כגר בארץ, והשבטים לא התעוררו למור נדרוש את השב ונבנה הבית לשמו. דוד התעורר לדבר מימים ימימה, הוא רצה באמת, הוא אמר אני יושב בבית הרזים, ארון אלוהים יושב בבית הריה. אז נכון שהקדוש ברוך הוא מנה את דוד ואמר לו אתה אישית לא תבנה, אבל ישראל מה איתכם העם? בסדר, אז דוד לא, אבל אתם מצדכם אתם לא מתעוררים. אילו ישראל היו חפצים בדבר היו אמורים להתעורר, והיה יכול להיות, היו מתעוררים והיו מתחילים לבנות. בסדר, אז דוד אישית לא יכול, אנחנו נתחיל לקדם את העניינים. אז דוד מצידו ניסה לעשות כל מה שהוא יכול, אבל דעם כאילו לא היה איתו, לא התעורר, ובגלל זה נתאחר הבניין בפשיעת ישראל, ועל כן היה הקצף עליהם. מאשים הכתוב, הוא אומר שזה אשמה שהשכינה התהלכה בישראל ואף אחד לא התעורר לדבר. ולפי הרמב"ן הפרק שלנו דווקא פותח בעצם, הוא כולו ביקורת על עם ישראל, לא על דוד, על זה שעם ישראל לא מתעורר לבניין המקדש. ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל כך ש עם ישראל יצטרך בסוף להתכפר בהקמת המזבח שמופיע בסוף הפרק. הדברים האלו הם צריכים להיראות, אומר לכאורה, לפי מה אני מבין נכון מתוך הרמב"ן, על הרקע של פסוקים שכבר קצת ראינו בהם בדברי הימים, קצת עסקנו בהם בדברי הימים. הזכרנו פעם בימים הקודמות איך שדוד מכין את הלוויים וכל מיני דברים כאלו, אבל זה חלק קטן ממערכת שלמה. דוד מכין את הלוויים, אבל אחר כך בפרק כ"ב, בדברי הימים א' פרק כ"ב, כתוב ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ, והוא העמיד חוצבים והוא חצב אבני גזית וברזל, ומאוד בולט הביטוי, הכל הכין דוד, נחושת לרוב ועצי ארזים לאין מספר. הכל, אומר למה? כי אני רוצה שאני אכין את הכל לשלמה. אומר דוד אכין עלו, ואכן דוד לרוב לפני מותו. ואז הוא אומר לשלמה, אני אישית לא יכול, אבל בפסוק י' הוא אומר בפרק בדברי כ"ב י' בעוני הכינותי לבית השם, הכנתי זהב ונחושת וברזל בלי משקל ועצים ואבנים, והכנתי לך עושה מלאכה וחוצבים, יהיה השם עמך. ואז הוא מתחיל לארגן את כל האנשים, את כל הלוויים והכהנים, רשימות ארוכות, מסדר אותם, מחלק אותם למחלקות של מתי כל אחד עובד, מתי כל אחד פועל, פרקים ארוכים מאוד של כולם, ארגון וארגון וארגון. ארגון מבחינה הכלכלית, לוגיסטית, זה ארגון סדרי העבודה, פרקים ארוכים מאוד. מתי כל זה קורה? מפרק הסבט, זה 7-8 פרקים בדברי הימים, זה קורה אחרי הפרק שלנו. זאת אומרת, אחרי הפרק שלנו, הפרק שמסיים את שמואל, שמופיע בדברי הימים כף א', שדוד הקריב את הקורבן על מזבח ועצר את המגפה, אז הוא מצליח להתחיל לדבר עם העם, ואנשים מתחילים לבוא ולהשתתף איתו, להכין ברזל ואבנים וכו' וכו'. זאת אומרת, עד עכשיו עם ישראל לא נקף אצבע. אלמלא האירוע הזה, דוד לא היה מצליח לעורר את הלבבות, לעזור לו למפעל מאוד חשוב של להכין את החומרים, להכין זה, להתארגן, להתחיל להתארגן למחלקות, לקבוצות. זה בכלל לא היה בתודעה של אף אחד. וזה יש ביקורת, כך אומר הרמב"ן. למה אתם עם ישראל בעצמכם לא דחסתם את ההתארגנות הזאת? מה הקדוש ברוך הוא מסית את דוד ויוסף, איך הקדוש ברוך הוא מעניש את ישראל? ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. איך תספור? ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע ופקדו את העם וידעת את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך ויוסף אדוני אלוהיך אל העם כהם וכהם 100 פעמים, ועיני אדוני המלך רות, ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? בשביל מה לספור? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל, עברו את הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואליעזר, ובוא הגלעדה ולארץ תחתים חודשי, ויבור דן עיין וסביב אל סידון, ויבואו מבצרצוע וכל הרחיבי והכנני ויצאו לנגב יהודה, באר שבע, וישוטו בכל הארץ ובואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. ויתן יואב את מספר מספד דם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. ויחלב דוד אותו אחרי כן, ספר את העם, ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה השם עבר נא את עוון עבדיך, כי נשכלתי מאוד. מה החטא של איך הקדוש ברוך הוא מעניש את העם, או מעניש את דוד, איך שלא נראה את זה? הוא מסית את דוד לספור, וכיוון שהוא מסית את דוד לספור יש פה נגף, יש פה תהיה בעיה, מגיע עונש. דוד מחליט לספור את העם. כמו שאנחנו יכולים לראות, הוא לא סופר את העם. את מה הוא סופר? את החיילים. בפסוק ט' זה מאוד בולט, נפקד העם אל המלך, 800,000 איש חיל שולף חרב. סופרים את החיילים, יש 1,300,000 חיילים לדוד. יפה מאוד. למה לספור חיילים? מי סופר חיילים? מי שחושב שהוא הולך לקראת קרב. מי שהולך לקראת מלחמה הוא סופר חיילים. מי שברור לו שהוא לא הולך לקראת מלחמה, בשביל מה אתה סופר חיילים? אבל לכאורה בשביל מה, איזה מלחמה? כבר נגמרו המלחמות. נגמרו המלחמות, דוד ניצח את כולם, אנחנו הולכים לקראת תקופת שלמה. לא יהיו יותר מלחמות, דוד לא יעשה עוד מלחמות. סיכמנו את כל הגיבורים, דוד לא יעשה יותר מלחמות, ושלמה בנו הובטח שלא יהיה מלחמות בימיו. אבל בשביל מה לספור חיילים? אם אתה לא מתכוון לעשות מלחמה, וגם שלמה בנו לא יעשה מלחמה? זה כאילו אמירה, אתם לא רוצים להגיע לתקופת שלמה? אתם לא רוצים להגיע לתקופת המקדש? אתם רוצים להישאר עדיין בתקופת המלחמות של דוד? להכניס לראש לספור חיילים זה כאילו, תראה שם אתם נמצאים, אתם נמצאים במצב תודעתי שרוצה עדיין להישאר בתקופת המלחמה, אבל התקדמנו, אתם עדיין סופרים חיילים למרות שלא צריך. לא להתקדם למקדש כשהכל מוכן, זה לרצות להישאר אחורה. אתם עוסקים דברים לא רלוונטיים, נגמר התקופה הזאת, עדיין לא ממשיכים להתעסק בזה. תצעדו צעד קדימה לבית המקדש. בין אם נאמר שזה ביקורת על דוד, בין אם נאמר שזה ביקורת על העם, ההסתה, זה שהקב"ה הוא מחליט להסיט את דוד, לספור את החיילים, זאת בעצם אמירה, אתם תקועים. אתם תקועים במקום שהם כבר צריכים לצאת ממנו, למקום אחר. לא, אינן מלחמות. נגמרו המלחמות. זה חטא חמור מאוד. החטא החמור הוא לא רק הצפירה. החטא החמור בצפירה הוא ההתעסקות בדבר הלא נכון. כשאדם סופר, הוא מגדיר מה חשוב. מה חשוב? מה הנושא? מה המרכז? סביבה אנחנו מתקבצים. כשאדם סופר כסף, סימן שזה מה שחשוב לו. כשאדם סופר דפי גמרא, סימן שזה מה שחשוב לו. כל מה שאדם סופר זה מה שחשוב לו בחיים. מלכות, ממלכה, שזה מה שהיא סופרת, זה הנושא. אבל הנושא השתנה. הנושא צריך להשתנות לגמרי. גם כשעם ישראל צריך לספור את עצמו, כי תיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, פרשת כי תיסה, שעם ישראל כבר כן רוצה לספור, וזה נגיד מותר כי צריך מלחמה וכו', גם אז יש כללים. לקחת מחצית השקל. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו. מה כופר הנפש? מחצית השקל. סופרים מחציות. ומה עושים מחצית השקל? תרומה להשם. זאת אומרת, כל הזמן זוכרים את מה באמת סופרים. מה הנושא? הנושא הוא לא לספור חיילים. הנושא הוא לספור חיילים שמטרתם ומגמתם היא הקודש. מחצית השקל שבסוף לוקחים את המחציות ובונים איתם את המקדש, את קורבנות הציבור. ולא יהיה נגף להשם בפקוד אותם. אם אתם סופרים, אז אתם מדינה כמו כל המדינות. כל המדינות סופרות חיילים, אז אנחנו כמו כולם. אז מה ההבדל בין ישראל לבין עמים? זה ביקורת, זה נגף על עם ישראל. כשאתם סופרים חיילים, כשאתם סופרים דברים ארציים, תמיד לזכור את המגמה. מחצית השקל קשור לקודש, מגמת הקודש צריכה להיות לפנינו. עם ישראל כאילו לא מתרומם פה למגמה יותר עליונה. לצאת מהמערכה הרגילה הלאומית אל מערכה עליונה יותר. מטרת האומה שלנו, בשביל מה בנינו, בשביל מה כבשנו, בשביל מה לחמנו, שבלמדות את המקדש. זה מופיע בתור כישלון אישי של דוד, כאילו דוד חוטא. אבל באמת זה תשקיף של עצירה לאומית. משהו בעם נעצר. וזה ידרוש שינוי, שינוי בתפיסה. דוד בספר דברי הימים, בעקבות הפרק הזה, שעוד נצטרך עוד קצת לעיין בו, משמנה את כל סדר היום הלאומי. אבל עד אז כנראה לא הייתה מספיק תודעה כזאת. שכולם מגויסים לזה, את כל המחלקות ואת כל המספרים ואת כל הכוחות, כל האנרגיות מגויסות לדבר הזה, לבנות את הקודש, לנצח על מלאכת בית השם. נעסוק עוד קצת בעזרת השם בספירה של העם, וגם בזה שהקדוש ברוך הוא מציע לדוד כל מיני עונשים, ובסוף בעובדה שנבחר המקום, מקום המזבח, מקום הכפרה, וכך נעצר את המגפה. כך מסתיים ספר שמואל, בעובדה שדוד מקים מזבח. דוד עוד יעשה עוד דברים, אבל ספר שמואל מסתיים כך. הקמת המזבח להשם, והביא נשען דוד מזבח להשם, זו גולת הכותרת, זאת מגמת הספר כולו. טוב, שבוע טוב.